אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב יוני לוי.
שלום, כאן מורשת חברותא, לימוד משותף עם רבנים והמשך חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי, כאן ליד המיקרופון. ידידיה תנעמי, שלום לך הרב יוני לוי.
שלום ידידיה, ערב טוב, מאזינים יקרים, שמחים שאתם איתנו.
פרשת כי תצא, פרשה עם המון מצוות. יכולנו לקחת מצווה אחת ולטפל בה, אבל לפספס את כל הפרשה. אז בואו נדבר על כלל המצוות, ננסה להבין בהזדמנות הזאת, את הרעיון של עשיית המצוות, האם צריך לעשות יחד עם טעם, בלי טעם, האם לכל דבר צריך למצוא את ההסבר?
ילדים קטנים מתאפיינים בחיבתם למילה למה. הם כל הזמן שואלים, למה זה ככה ולמה זה ככה. ההורים באיזשהו שלב מאבדים את הסבלנות וקצת מייבשים את הקטנטנים, והם מפסיקים לשאול. אבל האמת היא שמילה למה היא מאוד חשובה. המהר"ל אומר שאדם זה בגימטריה מה. כי עניינו זה לשאול, להבין. באופן מפתיע, כשאנחנו מגיעים לנושא של המצוות, שים לב ידידיה שהתורה כמעט אף פעם לא מסבירה למה. כלומר, היא תגיד לך, אל תבשל גדי בחלב אמו. היא לא תסביר לך למה. היא תגיד, תעשה, לא תעשה, אבל היא לא נותנת את הסיבות. והשאלה היא, למה?
אני אנסה אולי לשאול. יש בעצם רעיון שבסופו של דבר אתה מקיים מצווה בגלל שיש לה סיבה, או שאתה מקיים את המצווה כי ככה ציווה אותך השם יתברך. אתה רוצה להבין למה הוא ציווה? בסדר, אבל צריך להבחין האם העשייה שהיא נובעת בגלל הסיבה היא או בגלל הציווי.
אז אתה מציע התשובה הראשונה, שיש חיסרון בעיסוק בסיבות שהן עלולות להיות הגורם הבלעדי לקיום, וזה עלול להיות עניין אינטרסנטי. ואנחנו רואים כל מיני גישות הסברה כאלה ש הם מדגימים איך כל המצוות זה טוב לשלום בית ולשלוות הנפש, טוב, יש בזה מן האמת, אבל מה יקרה כשאדם ירגיש שמאוד קשה לו, שלא בא לו? אם כל העניין זה מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, אז אפשר להתלבט אם אני בכלל עובד את הקדוש ברוך הוא, או את עצמי, עושה מה שטוב לי, וגם מה יקרה במצוות שלא טוב לי, שאני לא מרגיש שזה משתלם לי, אז מה, אני לא אעשה אותם? אז אולי, באמת נכון יותר, לא לדבר בכלל על סיבות, שהכל יהיה נטו לשם שמיים, כי זה רצון השם.
כן, עכשיו אני מנסה גם להבין, הרי לא כל דבר אני מסוגל אני להבין, וגם להסביר הלאה. אז אם אני רוצה לבוא ולחנך את הילדים שלי, ואני לא יודע להסביר למה צריך לעשות, אז מה? אז שלא יעשו.
אז פה כבר פתחת חזית שנייה, וזו האמירה שכמה שאנחנו חכמים, אבל אנחנו יודעים מעט מאוד. וודאי כשמדובר במצוות השם, שמגיעות משמיים, ודאי יש להם עומקים אינסופיים. אז לבוא ולהתיימר ולתת הסברים, זה בעייתי ביותר. זה יהיה חלקי, זה יהיה נתון למחלוקת. ראינו בכל כך הרבה מצוות, אלה שכן ניסו להסביר, לפעמים אומרים, טעמים אחרים, הפוכים אחד מהשני, נו, אז מי צודק? אז מה נכון? אנחנו בעצם משליטים פה את השכל שלנו, בתור השופט שקובע, זה הגיוני, זה חכם, והשכל שלנו הוא שכל אנושי. המצוות הן אלוקיות. ובכל זאת, אני אגיד פה צד שני לסיפור. אדם שעושה דברים מתוך הבנה, אז אולי תהיה לו
איכות טובה יותר.
האיכות טובה יותר מבחינת החיבור שלו לדברים, מבחינת המוטיבציה שלו לעשות את זה. סך הכל, אנחנו לא אוהבים שמנחיתים עלינו דברים. אחד התסכולים הגדולים שהיו לי בצבא, בעיקר בתירונות, שאתה בתור חייל פשוט, אין לך שום שיקול דעת, אתה צריך להיות ראש קטן. המפקד אמר נקודה, ודברים שנראים סתם טרטורים, ואני בן אדם שרוצה להבין, התחילתי ללמוד בישיבה, כל הזמן מפעילים את השכל, אז מה, אנחנו נשים אותו בצד כשאנחנו עוסקים במצוות? ושני הצדים יש בהם מן האמת. ואולי מה שיעזור לנו לעשות את השלום ביניהם, זה מה שאמרו בני ישראל במעמד הר סיני, נעשה ונשמע. כלומר, הבנה שיש כאן שתי קומות. קומה ראשונה, זה מחויבות לעשות בלי תנאי. כי הקדוש ברוך הוא ציווה לשם שמיים. על גבי זה יש מקום בזהירות, ברבון מוגבל, לנסות להבין עד כמה שידנו משגת.
אז טוב שאמרת עד כמה שידנו משגת, כי אפילו שלמה המלך ניסה ונעצר.
וטוב שנעצר, חז"ל אומרים שהוא הצליח לגלות את התאים של כל המצוות מלבד אחת, פרה אדומה, כשלמעשה זה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. כלומר, שלמה הרי הגיע לשיא פסגת ההבנה האנושית. זה שהוא לא הצליח להבין את פרה אדומה, זה לא מלמד רק עליה, זה מלמד שהמצוות הן אלוקיות. ממילא, גם את שאר המצוות שהוא כביכול הבין, אנחנו לוקחים צעד אחורה ואומרים, מה הוא הבין? הוא הבין בהיגיון האנושי. האם להתיימר להגיד שזה הכל, שמצינו את עומק הטעם של המצווה? לא, זה הרבה מעבר לדבר הזה. הזכרת כבר את שלמה, אז אני אגיד עליו עוד מילה. חז"ל אומרים שהעניין של טעמי מצוות הכשיל את שלמה. כי יש שתי מצוות שהתורה חרגה בהם מהמדיניות נכון. שלה, וכן אמרה טעם, שזה לגבי מלך שלא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו נשים, ואמרה טעם. ושלמה המלך אמר, רגע, אם זה הטעם, אצלי זה לא רלוונטי. אני הרבה, ולי זה לא יקרה. ואתה כבר יודע, ידידיה, כמה נפילות קרו מכל אלה שאמרו לי זה לא יקרה, אפילו לשלמה זה קרה. וזה מין תמור עזרה לכולנו, כמה צריך להיזהר מהנושא הזה של הטעמים, עם כל התועלת שבו, יש בו סיכון גדול. שמענה מגיד, אם זה הטעם, אז פה זה לא רלוונטי, והוא יפסיד את המצווה.
אז אולי יבוא האדם ויאמר, תורת השם תמימה היא, מה אני צריך להיות עכשיו להבין כל דבר? בוא נעשה את זה פשטות, הקדוש ברוך הוא ציווה, כמו הסבתא של פעם, שלא למדה ולא חקרה, אבל כל דבר עשתה בשלמות, אפילו יותר מהרבה אנשים אחרים.
הזכרת את הסבתא, אז יכול להיות שיש פה גם הבדל בין הדורות, והבדל בין הנפשות. אנשים כאלה, או דורות כאלה, שכל ההתהלכות שלהם זה בתמימות ופשטות, הם לא אנשים משכילים, אז גם אם קיום המצוות יהיה נטו בתמימות ופשטות, והאמונה שלהם תהיה בלי חקירות, זה מתאים לכל המכלול. אבל אדם שבכל שאר התחומים הוא משכיל, יש לו שני תארים משלוש אוניברסיטאות, לפני שהוא קונה מכונית, הוא כותב לך דוקטורט, הוא יודע להסביר לך לפרטי פרטים, איך עובד כל פרט, זה יהיה, איך נגיד, קצת לא הגון ולא אמיתי, אם כשמגיעים לאמונה ומצוות, הוא יהיה פתאום פשוט ותמים, זה סוג של רמייה עצמית. אחד כזה, ודאי, שצריך לחקור וללמוד ולהבין, ויחד עם זאת, לעשות את זה בענווה. הזכרת את ידיעה, את הפסוק תורת השם תמימה, אז אמר הבעל שם טוב על המשפט הזה, תורת השם תמימה, כלומר גם אחרי כל מה שלמדנו ממנה ושאבנו ממנה, היא נשארה תמימה ושלמה כאילו לא נגענו בה. כלומר, האוצרות האינסופיים, העומקים שיש בה, כמה שלקחנו, כאילו עוד לא גירדנו אפילו את הקליפה שלה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותא כאן במורשת, חברותא יחד עם הרב יוני לוי, חודש אלול, אנחנו עוסקים עניינים של תשובה, אז יש תשובה שבין אדם למקום, ובין אדם לחברו, ובואו נעסוק עכשיו בעניין של בין אדם לחברו. כשאני יודע שאני מול ריבונו של עולם, אז אני יודע מה אני צריך לעשות, אני מבקש סליחה. האם גם אצל בין אדם לחברו, הסליחה היא הדבר הראשוני שאני צריך לעשות?
מעבר לעזיבת החטא, שזה הדבר הבסיסי, אם אני פוגע במישהו, אני חייב להפסיק את זה מיידית, אבל נדמה שכאן הדבר החשוב ביותר זה לעמוד מולו, להסתכל לו בעיניים ולבקש ממנו סליחה.
אז זהו, השאלה מה זה הסליחה הזאת? שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, אני יודע, אני מבקש ממנו שימחה לי, למה? כי הוא המקור של הדבר, אז הוא יכול לבוא ולמחוק את העבירה. אבל כשאני בא לאדם ואני מבקש ממנו סליחה, אז יכול להיות שהוא יסכים או לא יסכים, אבל מי אמר שבכלל בידו לבוא ולסלוח, לנקות את החטא?
למעשה, כל מצווה של בן אדם לחברו, היא בעצם גם מצווה של בן אדם למקום. היות שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שציווה אותנו על הדבר הזה, ועם זאת, זה גם בינינו לבין השני. אני אשאל שאלה גדולה, ידידיה, מתי יותר קשה לנו לבקש סליחה? מהחבר או מאלוקים? מבן זוג שלנו או מריבונו של עולם? מה דעתך?
נראה לי שיותר מהבן זוג, מהחבר, כי בסופו של דבר אתה כאן עושה פה חשבונות. כשאתה אמור לריבונו של עולם, אין לך במה לעשות.
אין ספק, שמול ריבונו של עולם זה הרבה יותר פשוט. אדון הסליחות, הוא יקבל את הסליחה שלנו. אדם יעשה תשובה כנה, השם סולח. כשאנחנו עומדים מול חבר, זה קשה באופן שאין לתאר. יש אנשים שסוחבים שנים מריבות, ושני הצדדים סובלים סבל נורא, והם רוצים להשלים, אבל אין להם את העוז לעשות את הצעד הזה, לעמוד מול השני ולהגיד, אני מצטער, אני מתנצל, חטאתי לך. בואו ננסה שנייה ביחד לפנח
למה?
מה הקושי, כן? כן. מה המחסומים שעומדים מלהגיד, תשמע, תהיתי ידידי, אני מתנצל. למה זה כל כך קשה?
כי זה לא נעים לך, או שאתה בעצם אולי לא בטוח, או שאתה חושב שגם אם תבקש סליחה, אולי הוא לא יסלח לך.
אז יש כאן כמה אפשרויות. הדבר הראשון, יש לנו אגו, לא נעים לנו להודות בזה, אבל לבקש סליחה מאדם, זה סוג של להכניע את עצמי תחתיו, זה להודות בזה שהוא צדק, ואני טעיתי, ואנחנו שונים להודות בטעות שלנו. ואנשים בגלל הרתיעה הזו, עושים שמיניות באוויר ומצדיקים את עצמם, כשאפשר לסגור את העניין עם איזו התנצלות פשוטה. אבל הם לא מוכנים לוותר על האגו. דבר שני, יש כאלה שאולי חוששים שינצלו את זה כנגדם. כלומר, אם עכשיו אני אבקש ממך סליחה ואני אגיד טעיתי, אז הצד השני, זה יכול להיות בן הזוג שלי, אז יום יבוא והוא ישתמש בדבר הזה נגדי, ויגיד, הנה, אתה כבר פישלת, ואתה עודת בזה, ואתה התנצלת. ופה יש הערה גדולה למי מבינינו שמבקשים ממנו סליחה, לעולם לא לנצל את זה כנגד הצד השני, כי בזה אנחנו קורטים את הענף שעליו אנחנו יושבים. זה יסתום את הגולל לאפשרות שהוא עושה את זה פעם נוספת. הדבר השלישי, זה מה שאמרת נכון, שאנחנו חוששים מה יקרה אם הוא לא יסלח. אני אשפיל את עצמי, אני אבטר על האגו שלי, אני אגש אליו, אני יודע בטעות, והוא יגיד, נראה לך? לך בחיים אני לא אסלח. ומה אז אני אעשה עם עצמי, אה?
אכלת אותו פעמיים. גם ביקשת סליחה וגם לא קיבלת את התשובה.
אז מה באמת עושים במצב כזה? הרי זו סיטואציה שהיא אפשרית. ביקשתי והבן אדם לא סולח.
טוב, יש את הכללים, שלוש פעמים, נכון?
אז הרמב"ם בהלכות תשובה מלמד את השיטה, איך לעשות את זה נכון. בניגוד למה שהילדים בגן, אתה מכיר את זה, סליחה, 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 הכל עובר עליך, אז זה לא עובד כל כך מהר. הרבה אומר, צריך להביא שלוש פעמים סיעה מאוהביו, כדי שיפצירו בו ויבקשו ממנו. צריך גם התאמה בין גודל והקשר הפגיעה לעוצמת הסליחה. סיפרה לי מישהי שבהלוויה של אמא שלה, אחותה נעמדה, ולפני כולם התחילה לצעוק עליה, ואת גנבת את הכסף, התכשיטים של אמא, והיא אמרה, מה? זה לא נכון, זה סתם עלילה. אחרי זה, בסוף השיבה ניגשה לאחותה בפרטיות, ואמרה לה, תשמעי, אני מתנצלת, לא צריכה להגיד את זה, זה לא נכון, אני מבקשת סליחה. והיא אמרה, אבל זה לא פייר. את הלבנת את פניי לפני כולם, עכשיו את מבקש ממני בפרטיות, היה מן הראוי שזה יהיה לפחות באותו מעמד, כמו שהיה בזמן הפגיעה. לא?
ולא בעמוד האחורי של העיתון באותיות קטנות.
שזה גם תופעה ידועה, מפרסמים בכותרת ראשית, ואחרי זה התנצלות בגודל של בול בעמוד 27. אינני יודע אם יש חוק כזה, אבל אם לא, הנה הצעה למחוקקים בכנסת הבאה, שתהיה סליחה הגונה, שתואמת את הפגיעה שהייתה בפעם הראשונה. יש, ידידיה, שאלה מעניינת שראו לדון בה, וזה מה לעשות במקרה שבקשת הסליחה עלולה לפגוע עוד יותר. לדוגמה, אם דיברתי חליל לשון הרע על מישהו.
הוא בכלל לא יודע מזה, תומר.
ואם אני אבוא ואגיד לו, תקשיב, אני סיפרתי לכל החבר'ה שאתה קמצן, ואתה, או, ככה אתה דיברת עליי. אז אם עד עכשיו חיינו בשלום ובאהבה, אז עכשיו נפתרה פה מלחמת עולם. באתי לתקן ונמצאתי מקלקל. מה לעשות במצב שכזה? איך עושים תשובה על לשון הרע? אז דנו בדבר הפוסקים. למעשה, אם אותם אנשים שאמרתי להם את זה, לא העבירו את זה הלאה, ואני יכול לחזור אליהם ולהוציא את הדבר מליבם, להגיד להם זה לא נכון, אני טעיתי בהתרשמות, בסדר. אבל אם זה כבר עבר הלאה, אז פה נחלקו הפוסקים. חפץ חיים כותב שאין מנוס, אני הלבנתי את פניו, זה עבר הלאה, אני צריך לגשת אליו, לספר לו, לפייס אותו, עד כמה שאני יכול. רבי ישראל מסלנט אומר, שאם אני חושש שזה שהוא ידע, זה רק יחמיר ויעצים את הכאב שלו, עדיף שאני אעשה תשובה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אולי אני אדבר עם אנשים, להוציא מליבם כמה שאני יכול, אבל אני לא הולך ואספר לו, ובעצם אנעץ פה את הסכין יותר עמוק, ואחיב לו, כשהוא לא יודע על זה בכלל.
בוא ניקח אולי עוד דוגמה, שעבר הרבה זמן, ולי זה מציק, אבל הוא בכלל איפה הוא מצא במקום אחר, שכח מכל הסיפור. האם לעורר את זה או לא לעורר את זה?
תראה, ההנחה שלך שאם עבר זמן והשני ימשיך, אז כביכול זה מאחורינו, היא נתונה בסימן שאלה. יש מקרים שזה נכון, ויש מקרים שאנשים עם צלקת. וככל שהזמן עובר, זה מזדהם. עכשיו, יכול להיות שכלפי חוץ, הוא לא אמר מילה על הדבר הזה. אני חושב שנכון יותר, אם הייתה פגיעה, לא לבנות על זה, שמן הסתם הזמן עבר ושכחנו מזה, אלא לבקש סליחה. פנתה אליי תלמידה, היא סיימה תיכון לפני 8 שנים, ואמרה, אנחנו עשינו את המוות למורה להיסטוריה, והלב שלי נוקף אותי על הדבר הזה, מה, אני אחזור אליה עכשיו, אני אגיד לה, עברו 8 שנים, אולי כבר רצה לפנסיה. אמרתי לה, כן. תחזרי אליה, ותגידי לה שזה מציק לך וכואב לך ואת מתנצלת, וכך היא עשתה, היא אמרה, המורה כל כך שמחה על הדבר הזה, ודווקא בגלל שעברו כל השנים והתלמידה לא שכחה, היא מאוד העריכה את זה, והיא אמרה, כן, אני סולחת לך בלב שלם, ככה אפשר לסגור דברים ולהיכנס נקיים חודש אלול ולשנה חדשה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב יוני לוי, עוסקים בענייני תשובה, והבאת כאן סיפור מתוך התלמוד על אדם שעושה תשובה, וכדאי ללמוד מכך לענייננו, איך אנחנו צריכים לעשות תשובה, ואיך אנחנו אולי צריכים קודם כל לזהות שטעינו.
זה לא היה סתם אדם, זה היה אדם גדול, לא אחר מאשר רבי אלעזר ברבי שמעון, הידוע כרבי שמעון בר יוחאי. כלומר, אותו רבי אלעזר שנכנס עם אבא שלו למערה, הגמרא מסכת תענית בדף כף מספרת עליו כך. רבי אלעזר היה בדרך חזרה ממקום ששמו מגדל גדור, מבית רבו. הוא היה רוכב על החמור, הולך על שפת הנהר, ומלא שמחה. דעתו הייתה גסה עליו. אומרת הגמרא, מפני שלמד תורה הרבה. לפתע, את המחזה הפסטורלי של הנהר והעצים, מקלקל אדם מאוד מכוער שנגלה לפניו, ואומר לו, שלום עליך רבי. רבי אלעזר לא משיב לו. כעבור רגע, רבי אלעזר פותח את פיו, וכן אומר לו, רקע, כמה מכוער אותו האיש, שמכל בני עירך מכוערים כמותך? אותו יהודי לא מתבלבל, ומשיב לו, איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית. רבי אלעזר קלט שהוא טעה, שהתבטא באופן לא ראוי, והוא יורד מן החמור, משתתח לפני אותו אדם, ואומר לו, צלח, מחולי. אומר לו, לא, אני לא מוכל עד שתלך לאומן שעשאני, ותגיד לו כמה מכוער כלי זה שעשית.
לא מבטר.
והם ממשיכים בדרך, ורבי אלעזר אחריו מתרפס, מבקש, מתנצל, והוא לא סולח, והם מגיעים אל העיר, ויוצאים כל התושבים לקראתו של רבי אלעזר, שלום עליך, רבי, מורי. אותו אדם מכוער אומר להם, אל מי אתם מדברים? אמרו לו, לרב שהולך אחריך. אמר להם, אליו, אם זה רבי על ירבו כמותו בישראל. למה? כי כך וכך, הוא פגע בי, עשה לי. הפצירו בו אנשים, תשמע, תמחה לו, הוא אדם גדול. אמר להם, בסדר, בשבילכם אני מוכה לו, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. הגמרא נסיימת באומרה שרבי אלעזר נכנס לבית הכנסת ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. לפיכך זכה קנה ליטול למנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזוזות. כלומר, שאדם יהיה רך כמו כנסוף שהרוח מניעה אותו, ולא כמו ארז שהוא אמנם קשה, אבל בסוף תבוא איזה רוח חזקה, היא פשוט תעקור ותתלוש אותו מהמקום שלו.
וכאן הוא התכוון אל עצמו או אל אותו אדם המכוער?
זו שאלה מרתקת. אל מי הוא רמז בביקורת הזאת בסוף? אבל זאת לא השאלה היחידה שהסיפור הזה מעורר. קודם כל, לי קשה מאוד איך יכול להיות שאדם...
תמיד חכם.
מתייחס בצורה מבזה כזו לאדם, בגלל המראה החיצוני, מה זה? השפיטה הזו והיחס בגלל החיצוניות? שאלה נוספת זה לגבי האיש השני. תשמע, הוא היה קשוח, כמה שרבי אלעזר מפייס, מתחנן, מתנצל, משפיל את עצמו, לא עוזר שום דבר. למה?
הוא היה מכוער במעשיו, אתה אומר.
אתה רומז פה כבר לאולי כיוון תשובה לשאלה הראשונה. לכן יש מן המפרשים שמסבירים שרבי אלעזר, אלו זה תחושה שהמראה החיצוני שלו...
שקף.
הוא לא רק חיצוני, בדיוק. הוא גם משקף משהו בפנימיות שלו, כי תשמע, הוא בן אדם, היה קשה, הוא משפיל שם את רבי אלעזר לפני כל העיר, אומר, תקשיבו, זה לא רבי זה, ככה הוא עשה לי... אז יש בו משהו קשה בפנים, ואולי רבי אלעזר זיהה את זה מההתחלה, ויחד עם זאת, רבי אלעזר, וזה לשבחו יאמר, ברגע שהבין שטעה, הוא יורד מעל החמור ומתנצל. ודיברנו על זה קודם, לא קל לבקש סליחה, והוא עושה את זה.
יש כאן אולי גם את הממד הזה של יורד מעל החמור, כי הוא היה למעלה, ומסתכל לאנשים... שלא בדרגה שלו, לא לומדים תורה, למטה. וכדי להגיע לתשובה הנכונה, הוא יורד מהחמור.
זה גם עוזר לנו להבין את מה שהביא אותו אל החטא הזה. הרי הגמרא אומרת שהוא היה רוכב על החמור, והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה, ולא רק זה, כתוב שהוא הגיע ממגדל גדור.
מגדל.
אז זהו, השם של המקום, אנחנו לא מכירים מקום כזה, אבל מגדל, מה הוא מסמל לנו? יש כאן משהו שהוא למעלה, וגדור, זה מזכיר לנו את המילה
גדר.
גדר. כאילו יש איזה גדר שהיא שומרת על אלו שזכו להיות בפנים רמי המעלה, ויש את כל השאר שהם פשוטי עם שנמצאים בחוץ. גם זה שאדם הולך על שפת הנהר, הנהר יש לו תכונה שהוא משקף כמים הפנים לפנים. נכון?
יפה. אדם רואה את עצמו.
אז זה סוג של מראה. ומה הוא רואה? מה הוא רואה? הוא רואה את עצמו על החמור. גבוה.
נאה.
נווה, בטח היה לו זקן יפה, והיה לו גלימה מכובדת, והוא למד עכשיו תורה הרבה, ופתאום מה הוא רואה? דמות שהיא פשוט סותרת את כל ההרגשה של השלמות והיופי שהייתה לו. אדם שנראה מכוער, אדם שצועד על הארץ, לרוב מי שהיה יכול להרשות לעצמו, היה לו כסף, אז היה רוכב על החמור. אם אדם הולך ברגל, מה זה אומר? שהוא גם דלפון, אני לא יודע איך היו נראים הבגדים שלו, היה פה איזו תחושה של התנסות. ושוב, אנחנו
הענבה
מפני אחד מגדולי התנאים, אבל חזר מספרים את הסיפור הזה כדי ללמד אותנו כמה הגאווה יכולה להוביל את האדם לעשות דברים חמורים שרגע אחרי זה הוא יצטער על זה, כמו שקרה לרבי אלעזר.
יש כאן עוד נקודה, עניין של ההכללה. הוא אומר כמה המכוער אותו האיש, הוא בכלל לא מדבר אליו, אותו האיש, זה לא אתה. ויתרה מזה, הוא גם אומר, שהם הכל בני עירך מכוערים כמותך, הוא מיד מכליל פה את כולם, והחוסר התייחסות לאדם, אולי מפה מתחילה הבעיה.
אנחנו משתמשים בכינוי אותו האיש, כשמדברים על כן. ישו הנוצרי, כשזה ביטוי שמבטא ריחוק, ניתוק, כשבן אדם, להבדיל, הוא רוצה, מצא איזה ג'וק, איזה שרץ בבית, אז הוא ככה תופס אותו הכי רחוק שאפשר, ומשליך אותו אל ההשפע. כמה נורא שכשמתייחסים לבן אדם, אז אותו האיש, וגם נגעת נכון בנקודה של ההכללה הזאת, החרדי הזה, המתנחל הזה, השמאלני הזה, החילוני הזה, במקום לראות את האדם, הסתכל לו בעיניים, עם האישיות שלו, עם הטוב שיש בו, אנחנו מאוד ממהרים לתייג, לסמן, להגדיר, ואז אנחנו מחמיצים, ועלולים להגיד דברים פוגעניים שלא בצדק.
יש כאן נקודה מעניינת בתשובה של אותו אדם מכוער, שהוא נותן לו תשובה עניינית. הוא בא ואומר לו, מה אתה רוצה ממני? זה לא אני. לך לקדוש ברוך הוא, לאומן שיצא אותי.
אין ספק, לשבחו יאמר, וזה גם מנוגד לנוהג המצוי, שמישהו פגע בי, מישהו העליב אותי, מה אני עושה בחזרה?
תוקף.
תוקף, אני אכנס בו, הוא דיבר על אבא שלי, אני אדבר על אמא שלו, המשפחה שלו, השבט שלו. ככה לא מגיעים לשום מקום. ואותו אחד לא העליב את רבי אלעזר בחזרה. הוא היה יכול גם להגיד לו דברים. לא. הוא אמר לו, תקשיב טוב למה שאמרת. יש לך טענות עליי? לא. יש לך טענות על הקדוש ברוך הוא. הוא זה שברא אותי, הוא זה שעשה אותי כזה. ואולי יש פה גם רמז, אתה רבי אלעזר מרגיש על הגובה, שאתה למדת הרבה תורה, תשמע, לא בטוח שכל הקרדיט מגיע לך. אולי מגיע פה קרדיט, בעיקר לקדוש ברוך הוא, אתה נולדת בבית של רבי שמעון בר יוחאי. אני לא. אולי אם אני הייתי נולד בבית כמו שאתה, אני הייתי עוד יותר גדול בתורה ממך. אתה זכית ללמוד במגדל גדור את תלמידי חכמים. אני הייתי צריך בגיל צעיר לעזור לאבא שלי בשדה לפרנס את המשפחה. אז מה אתה מתנשא עליי? הקדוש ברוך הוא, האומן שם אותך ככה, ואותי שם ככה, וכל אחד במקום ששמו אותו. מה זה מצדיק לי להתנשא? וזה דברי אמת, שנכנסים לליבו של רבי אלעזר. אני חוזר פה ידידיה על השאלה ששאלת בתחילה, כשהוא אומר בסוף לעולם יהיה אדם רך כקנה, ולא יהיה קשה כארז, למי הוא התכוון? אז אפשר להגיד שהוא התכוון לכל הכיוונים. יש פה גם אולי רמיזה, לגבי אותו אדם מכוער, שהתגלה בקשיותו, שהוא לא מוכן לסלוח. והרמה אומר, תכונה יהודית זה לסלוח. הגבעונים, הם לא מוכנים לסלוח, והחשבון דמים איתם, התורה אומרת, הנביא, הגבעונים לא מבני ישראל המה. כי יהודי מוכן לסלוח. אל תהיה קשה. ומצד שני, לא להיות כמו ארז, גבוה, מתנשא, מסתכל מלמעלה על מישהו, אלא הסתכל בגובה העיניים, בגובה הלב, ואם חלילה טעינו, מבקשים סליחה ועושים תיקון.
אני חושב שגם התשובה שאולי הוא התייחס רבי אלעזר גם אל עצמו, כי כשהוא מדבר על הדוגמה של הקנה, הוא אומר, לפיכך זכה קנה ליטול המן הקולמוס לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזוזות. וזה מחזיר אותנו להתחלה של האגדה הזאת, לסיפור הזה, שלמד תורה הרבה. זה אותו קולמוס שכותב את התורה. כלומר, גם האדם שלומד תורה, שלא תהיה דעתו גסה, שלא יהיה קשה, אלא רך, שיבין את המציאות, שאם הוא האדם מכוער, זה כנראה חלק מתוך הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא.
ושים לב, שה... הרב הגדול ביותר, שלמד תורה יותר מכל אחד אחר, הצטיין במידה הזו של הענווה. נכון. הוא משה רבנו, שהיה ענב מכל אדם, כי דווקא אחד כזה, הוא יכול להיות הקולמוס המתאים כדי להעביר את התורה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב יוני לוי, לקראת סיום. אנחנו רוצים עוד איזה רעיון, עוד סיפור שיוביל אותנו לשבוע הבא.
והפעם אנחנו מרחיקים לפלורידה, שבארצות הברית, שם נמצא שליח חב"ד ושמו רב חיים סלבוטיצקי. הסיפור שלנו התרחש ממש בשנים האחרונות בערב פסח. רב חיים נהג לחלק סט של מצות לכל מיני יהודים שאולי לבד לא היו קונים, אבל רצה לזכות אותם במצווה. והוא מגיע בערב החג אל מרפאה של הרופא המקומי שהיה יהודי עם סט מצות יפה. הרופא אומר לו, תשמע, אני עסוק עכשיו פה עם הפציינטים, תודה רבה, הנה אני לוקח. שים לב לגברת שיושבת בחדר ההמתנה, אני מכיר אותה, היא גם יהודיה, תציע לה מצות. רב חיים אומר לגשת אליה, אומר לה, פסח כשר ושמח, עוד מעט החג, יש לי פה בשבילך מצות. היא אומרת לו, לא מעוניינת. לפסח, לחג, אני לא דתייה, לא מאמינה בדתות, לא רוצה. הוא חשב שהיא חוששת שזה יעלה לה כסף. אז הוא אומר לה, לא, זה חינם, קחי פור פרי. הוא אומר, אמרתי לך שאני לא רוצה ממך שום דבר. אוקיי, לא חייבת. לקח חזרת המצות, שולף מהכיס שלו כרטיס ביקור, הניח על המושב שלידה, ואמר לה, אם בכל זאת, מתישהו תצטרכו משהו בכל נושא יהודי, זה המספר שלי, אני לשירותך. נפרד מנה לשלום, ומבחינתו הסיפור הסתיים. מאז, מאזינים יקרים, חולפת חצי שנה. ואנחנו נמצאים יומיים לפני ראש השנה, והטלפון של רב חיים סלבוטיצקי מצלצל. על הקו נמצאת גברת שאומרת לו, תשמע, אתה בטח לא זוכר, אני האישה החצופה שלפני חצי שנה לא רצתה את המצות שלך, אבל שמרתי את הכרטיס, אני זקוקה לעזרתך. מה קרה? הוא שואל אותה. אבא שלי, בן 78, חולה בסרטן, סטייג' 4, כלומר הדרגה החמורה ביותר, סופני על ערס דווי. הרופאים אמרו שנותרו לו 48 שעות לחיות. אבא שלי ביקש לראות רב. אתה מוכן לבוא? אתה פשוט הרב היחיד שאני מכירה. טוב, רב חיים, מיד יוצא לדרך, תוך 50 דקות הוא היה בבית החולים, פוגשת אותה גברת שמה היה מאיה ואת אחותה סמנטה, והוא נכנס אל החדר ופוגש שם את ג'ו. יהודי קשיש, נראה כחוש, חולה מאוד מאוד, ממש סוף הדרך. ג'ו מבקש משתי הבנות לצאת החוצה, הוא רוצה להישאר לבד עם רב חיים. וכשהם יוצאות, הוא אומר לו, תשמע, תודה רבה שבאת, אני זקוק לעזרתך. הוא אומר לו, תגיד, מה אני יכול לעשות בשבילך? הוא אמר לו, תשמע, נולדתי כיהודי, אני רוצה למות כיהודי. הוא אומר לו, רב חיים, אני אעשה כל שביכולתי שאתה תזכה, להיקבר בקבר ישראל. אומר לו, לא, אני אומר לך שאני רוצה למות כיהודי. רב חיים לא הבין, מה הוא רוצה? הוא אמר לו, תשמע, אני נולדתי כיהודי. אבל כל החיים הייתי מנותק לגמרי מיהדות. לא חגגתי לבנות שלי בת מצווה, לא שבת, לא עם כיפור, לא כשרות, אבל חייתי חיים טובים. חיים שלמים, לא הרגשתי שחסר לי שום דבר. פתאום, כשאני עומד למות, והרופא אמר, נותנו לי 48 שעות, עשיתי חשבון נפש. אמרתי, היה לי טוב, הכל היה מצוין. השקעתי בהרבה דברים. יש לי שני בתים, יש לי כסף, היה לי יחטה אפילו. אבל יש דבר אחד שלא השקעתי בו כלום, וזה הדבר היחיד שהולך איתי. הנשמה שלי. לא עשיתי שום דבר בשבילה. והיא זאת שהולכת איתי הלאה. לא עשו לי אפילו ברית מילה. אני רוצה למות כיהודי, בוא עכשיו, סגור את הדלת. רק אתה ואני פה, תעשה מה שצריך. היה לו איזו מחשבה שאם יש רב, הוא כנראה גם שוחט, גם מועל, הוא עושה את כל הדברים. חייב לו, תקשיב, אני לא יודע לעשות ברית מילה, אבל יש לי חבר, מועל, אני אתקשר אליו. מתקשר. יש לו איזה חבר שמואל, אומר בסדר, אני מוכן לבוא. בינתיים נכנסת האחות, היא שומעת את הדבר הזה, הוא אומר לו, no way, נראה לך שבית החולים הסכים, שאתה תיקח פה אדם כזה, ותעשה לו איזה ניתוח, אין סיכוי שבית החולים מסכים. בינתיים נכנסה גם האחות סמנטה, ששמעה את הדברים, והיא אמרה לאחות, אחות, האיש הזה הוא מטיף דתי מסוכן. אבא שלי עכשיו, הוא לא במצב מאוזן, הוא לא יודע מה שהוא אומר, תרחיקי את האיש הזה ממנו, הוא מפתה אותו לעשות כל מיני דברים מסוכנים. רב חיים יצא החוצה. מה לעשות? היהודי כל כך ביקש. הוא הרים טלפון לרופא דתי שהיה באותו בית חולים, ושאל אותו, מה אפשר לעשות? אולי כן, בית החולים יסכים בתנאים כלשהם. אומר לו, תן לי לברר. אחרי שעתיים הוא מתקשר אליו, והוא אומר לו, תראה, בררתי. הנהלה אמרה שהיא מוכנה, אם יימצא רופא שהוא גם מוהל, והוא שייך לאותו ביטוח של בית החולים, ואותו אדם יחתום שהוא מוכן ולוקח את כל האחריות, יתירו לעשות את ברית המילה. רב חיים סלבוטינסקי, אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, מרים טלפונים, בכל המדינות מסביב, לא מוצא, מחפש, מתקשר, בסוף הצליח למצוא רופא בניו יורק, שהוא גם מועל, עם אותו ביטוח של בית החולים, הוא התקשר אליו, הוא אמר, אוקיי, שלח לי כרטיס, אני מגיע. הוא יוצא לדרך, ובערב ראש השנה, שהייתה 3:00 PM, עשו ניתוח לג'ו שקיבל את השם אברהם, והוא זוכה להיכנס לראש השנה, כשזכה לתת לנשמה שלו את מה שהיא כל כך רצתה. אתה זוכר? אמרנו את ידיעה שהרופאים נתנו לו 48 שעות, מתברר שהקדוש ברוך הוא נתן קצת יותר. ואותו ג'ו אברהם זוכה להיכנס לראש השנה. שומע תקיעת שופר. יום כיפור, מגיע לחג הסוכות, ורב חיים הלך שעתיים ברגל לכל צעד, כדי להביא לו 4 תמינים, כדי שיתול. וביום שמחת תורה, השיב את נשמתו לבוראו, כשזכה כשבועיים, 3 שבועות, לחיות כיהודי, להספיק עוד לקיים כמה מצוות, ולתת לנשמה שלו צדה לדרך. נשאר רק חוליה אחת לסגור, וזה להיקבר בקבר יהודי. אבל פה הייתה בעיה, כי שתי הבנות רצו לחסוך כסף, זה מאוד מקובל שם, שורפים את הגופה ומפזרים את האפר. קבר זה עולה המון כסף. הוא ניסה לשכנע אותם, זאת הייתה הבקשה האחרונה של אבא שלכם, תנו לו. מאיה הייתה מוכנה לתת $2,000. סמנטה הייתה מוכנה לתת $600, כי זה מה שהיא הקציבה לשריפת הגופה. אפילו לא סנט אחד יותר. היה צריך לשלם עוד $9,000. מבוא יהיה כסף? רב חיים שלף את כרטיס האשראי האישי שלו, ושילם. קנה חלקת קבר, וג'ו אברהם נקבר, על פי ההלכה כדת וכדין. משך שנים אחרי זה, הוא עוד שילם בתשלומים את החוב. אבל הסיפור שלנו מסתיים, כעבור כמה שנים, כשרב חיים זוכה להכניס ספר תורה אל בית הכנסת שלו, ונעשה אירוע גדול, מגיע מכל מיני מקומות בארצות הברית, ויש אירוע מרשים, משמח, שבוע אחרי זה, מקבל מכתב. שלום, אני סמנטה מאטלנטה, הייתי אצלכם בהכנסת ספר תורה, חברה הזמינה אותי, והייתה לי חוויה מדהימה. פעם ראשונה בחיים שראיתי מה זה שמחה של תורה, והיה לי קצת איסורי מצפון, כי הילד שלי עוד מעט מגיע לגיל 13, כלום יהודי הוא לא מכיר. החלטתי לקבל על עצמי, שהוא יהיה אצל הרב המקומי אצלנו, שיכין אותו, ילמד אותו מה זה בר מצווה, שיכיר קצת מה זה אומר להיות יהודי. וגם, יש לי חוב פתוח. לפני כמה שנים, כשאבא שלנו נפטר, אתה קנית לו קבר, מצורף פה צ'ק, להשלים את החסר. תודה רבה לך. ולמכתב צורף צ'ק על $9,000. זה הסיפור שהתרחש אך לפני כמה שנים, סיפור שיש להתבונן בו. מה יש לנשמה יהודית שיכולה 78 שנים לחיות בניתוק גמור, אבל יומיים לפני הסוף, פתאום, אבל אדם נזכר, יש לי גם נשמה, שגם היא רוצה את שלה. אפשר ללמוד מפה קצת על חשבון נפש בחיים, אדם משקיע ביחטה ובבית, אבל כמה הוא משקיע בדבר החשוב באמת בנשמה שלו? ואולי דבר אחרון, מסירות נפש. תראה, יהודי נותן מצות, משאיר כרטיס ביקור, רוצה לעשות טוב, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מסייע ומצליח בזה.
סיפור מדהים. רב יוני לוים, ראשי ארגון קהלים, ורב מרכז ברקאי, תודה רבה לך. עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה, כאן ידידיה תנעמי.
תודה ידידיה, תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו, ברכת השם עליכם, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.